ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בבא בתרא דף חף חט. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, ונוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל ותחילת הפרק, פרק שלישי, בראש דף חף חט עמוד א'. פרק חזקת הבתים מהפרקים הארוכים בש"ס, ובפרט במסכת בבא בתרא, היא ממשיכה עד דף סמך, אז יש לנו פה 32 דפים שהם מהווים פרק אחד. המשנה: חזקת הבתים והבורות והשיחין והמאורות, כל אלו בורות, שיחין ומאורות, הם נקרא להם מקורות מים, הכוונה איחסונים שונים של מים כדי להשקות שדות. כך מפרש הרבנו גרשום. מה עוד ברשימה של חזקה? והשובחות והמרחצאות ובית הבדין ובית השלחין, אלו הם שדות שמשקים אותם כל יום, והעבדים וכל דבר שהוא עושה פירות תדיר, חזקתן 3 שנים מיום ליום. יש הרבה יסודות חשובים בשורות האלו. אנחנו נסתכל בפירוש של רבנו גרשום, חזקתן 3 שנים מיום ליום. אחרי שרבנו גרשום ציין שכל הדברים שרשמנו עד עכשיו יש בהן שימוש יומי, הוא מסביר פה, אנחנו נקרא ביחד ברבנו גרשום, חזקתן 3 שנים מיום ליום, דכל הני עושים שימוש מיום ליום, ואם החזיק בהן 3 שנים מיום ליום ואחר כך מערער עליהם שום אדם, כוונה מעלים שאלה בבעלות, דהיינו המערער טוען שזה שלו, ובינתיים יש אדם שהחזיק בה במשך 3 שנים, הכוונה והשתמש בדבר, וראינו את הרשימה במשנה, במשך 3 שנים יום ליום. אז הרבנו גרשום ממשיך, אז מה עושים? מחזיקים להו ביד המחזיק, ומשום הכי באינה מיום ליום, כדי שלא יכול לטעון המערער, אני באתי לשם ולא ראיתי שהיה משתמש בו, לפיכך לא מחיתי. ולכך צריך שיביא עדים שראו הוא משתמש בו בכל יום, לפי שבאלו משתמשים בהן בכל יום. אז מה עוד רואים פה ברבנו גרשום, שאמרנו מקודם שיש יסודות חשובים? הרעיון מאחרי חזקה שכעבור 3 שנים, אנחנו נראה את זה גם בגמרא, למרות שלבן אדם שכעת נמצא שם אין לו שטר שהוא קנה אותו, ואנחנו נעמיק בגמרא למה, מה חשוב, מה הקשר בין 3 שנים לעניין של הימצאות השטר, אבל מאחר שהוא היה שם 3 שנים וגם טוען שהוא קנה את זה מאותו מערער למשל, אז אנחנו נותנים לו את הזכות להישאר שם, בתנאי שהוא ישתמש בו יום יום, כי בכך, אם הוא לא היה זכאי להיות שם, המרקמה, הבעלים הראשונים ודאי היו מוחים. אז משפט המפתח פה זה שימוש בנכס או בחפץ בצורה כזאת שהיה מעורר מחאה מצד הבעלים האמיתיים, אם הם באמת קיימים, אם יש כזה דבר. שימוש בפריט בצורה שלא היה גורם לבעלים הראשונים לערער, אז לא נוצר חזקה, למרות שהמחזיק בינתיים היה שם שלוש שנים. צריך סוג או דרך שימוש שהיה מקומם, בוא נגיד, את המרקמה, את הבעלים הראשונים, לערער. אחרת, יש מצבים שבעלים אמיתיים יכולים לראות בן אדם מחזיק בנכס, אבל אותו שימוש הוא דווקא מיטיב לבעלים הראשונים, לכן הם שותקים. בעזרת השם אנחנו נראה עוד הרבה דיונים ודוגמאות בנושאים האלו במשך הפרק. אנחנו חוזרים למשנה, שדה בית הבעל, שדה שמקבל את ההשקיה שלו דרך מי גשמים, הוא עושה פירות פעם בשנה, חזקתה שלוש שנים ואינן מיום ליום. עכשיו, המשך המשנה הוא הסבר למה שנאמר עכשיו. וזה אפשר לראות ברש"י, בערך שורה רביעית בקצרות, רש"י אומר, שדה בית הבעל, המסתפקת במי גשמים, אינה עושה פירות אלא פעם אחת בשנה, חזקתה שלוש שנים ואינה צריכה מיום ליום, ומה היא חזקתה? רבי שמואל אומר שלוש חודשים אחרונים, ואנחנו עם זה נמשיך בגמרא. ורציתי רק להדגיש פה שהמשך המשנה היא בעצם לפי רש"י הסבר למה הכוונה חזקת שלוש שנים, אבל לא צריך מיום ליום. אז מה זה? אז מה כן צריך? רבי שמואל אומר שלושה חודשים בראשונה, שלושה באחרונה, ושניים עשר חודש באמצע, הרי אלו 18 חודש. יש שאלה, ואנחנו צריכים לבחון את זה בגמרא, מה הצורך לעשות לי את החיבור, הרי 3 פלוס 12 זה פשוט 18, אז לא צריך להגיד הרי אלו 18 חודש. בכל אופן, לפי רבי שמואל, זה מדובר על מה שנראה כרצף של 18 חודש, שלושה חודשים האחרונים של שנה ראשונה שהוא נמצא שם, פלוס 12 חודש, פלוס שלושה חודשים של הראשונים של שנה השלישית. רבי עקיבא אומר, הוא מקצר, הוא אומר חודש בראשונה, זאת אומרת חודש האחרון של שנה ראשונה וחודש באחרונה, ויוד בית חודש באמצע, הרי יוד דלת חודש. אמר רבי ישמעאל, במד וממורים, מתי צריכים 18 חודש לשדה בית הבעל? בשדה לבן, זה שדה שבו מגדלים תבועה. אבל בשדה אילן, כינס את תבועתו, תבועתו זה יין של גפנים, הוא מסק את זיתיו וכינס את קיצו, תאנים, הרי אלו שלוש שנים. ברש"י הוא אומר, הוא מסק את זיתיו וכינס את קיצו, תאנים קיצו, ליקט ויבשן בשדה, ועשה קציעות וכניסן לבית, הרי זו חזקה כאילו הן שלוש שנים. אז השדה אילן, שיש סוגים שונים של אילנות, אתה מכניס נגיד שלושה סוגים שונים של פירות, וכל סוג פרי בעונה שלו, זה נחשב שלוש שנים, ובכך יהיה לו חזקה. בצד, בשוליים, כתבנו נושא כללי, דיינו עד חף תת עמוד א', מקורות לחזקת שלוש שנים. מעין בא המספר הזה כדי ליצור חזקה. הנושא המיידי, לימוד שלוש שנים משור המועד. אני משער שכולם יודעים מה זה שור המועד. שאול שהיה בחזקת תם, נגח ונגח עוד פעם ונגח עוד פעם, בשלוש הנגיחות האלו אז הוא משלם חצי נזק, אבל אחרי שהוא נגח נגיחה שלישית הופך להיות שאול המועד, ובנגיחה הרביעית הוא כבר ישלם נזק שלם. יש לנו מבנה פה שמסבירים מה מה תפקיד הסימונים השונים. קודם כל אנחנו רואים קופסת אש סביב השם או הכותרת הולכי אושה. אנחנו נגלה אחר כך הולכי אושה זה ביטוי, זה שם נרדף לשיטת רבי ישמעאל, אבל נקרא להם הולכי אושה בינתיים. הם זה הדעה הראשונה על נושא של שלוש שנים, מה המקור לשלוש שנים. בעמוד ב' אנחנו נראה מספר רומאי שניים, שם יופיעו שיטת הרבנן. אם שואלים מה ההבדל בין הולכי אושה ורבנן, אז אנחנו נתייחס לזה בהמשך. עוד מעט יופיע עוד סימון, צורת הרגש. זה בשבילנו פה מעקב, מה זאת אומרת? יש מסע ומתן בגמרא, חלק הצער למעלה פה יהיו הקושיות, וכשזה מתפך אלו יהיו התשובות. הגמרא, אמר רבי יוחנן, שמעתי מהולכי אושה שיומרים מעניין לחזקה שהיא שלוש שנים. תשובה, משור המועד. מה שור המועד? כיוון שנגח שלוש נגיחות נפק לי מחזקת תם וקם לי בחזקת מועד, כפי שאמרנו מקודם, אחרי שהוא ביצע נגיחות שלוש פעמים הוא עובר מחזקת תם, שבנגיחות האלו השלוש הראשונות הוא שילם רק חצי נזק, ואחרי שלוש נגיחות הוא נחשב שור מועד. אז כמו שאצל שור המועד אחרי שלוש נגיחות הוא החזקה חזקתו משתנה, החינמי כיוון דחלה תלת שנים נפק לי מרשות מוכר וקיימה לה ברשות לוקח. שורת הגמר היא מה השור המועד עד נגיחה רביעית לא מחייב, החינמי עד שנה רביעית לא קיימה ברשותי. מבחינת תשלומים, רק עד שהוא נוגח נגיחה רביעית, אז יש ביטוי לכך שהוא שור המועד, רק אז הוא משלם נזק שלם. אז אם אתה לומד משור המועד, אז נגיד גם בחזקה, ביצירת חזקה, עד שנה רביעית, עד ורשי מוסיף פה עד גמר שנה רביעית, זה לא עובר מחזקת אמר כמה לחזקת המחזיק המחזיקים הנוכחים. הגמר דוחה את זה, הכי השתאך אתה משווה בין הדברים. הטעם בעניין שור המועד מכי נגח שלוש נגיחות אבי מועד, אחרי נגיחה שלישית ההגדרה כבר משתנה, זה כבר מוגדר כשור מועד. אנחנו ממשיכים בעמוד ב', ואידך כי לא נגח מים לשלם. מה זה אידך? רשי למעלה אומר, כלומר הוא נגיחה רביעית דבעינן, אותו נגיחה רביעית שאנחנו מצפים אליו, היינו משום דעי לא נגח לאחר שהוחזק מה ישלם. כל הציפייה, בוא נהיה, אם נוכל לדבר בצורה כזאת, כל הציפייה לנגיחה רביעית זה רק לשלם את, את התשלום של נזק שלם, אבל אם הוא לא נוגח נגיחה רביעית, אז מה במה נוכל לחייב אותו לשלם? אבל מבחינת הגדרה, השינוי בהגדרה זה אחרי נגיחה שלישית בלבד. הכה כאן בעניין חזקה, כיוון דאחלה תלת שני קיימה לה ברשותי, זה עובר להיות ברשות המחזיק, ויכול לעמוד נגד עירור של כל מערער כעבור שלוש שנים. שואל תרומה, אלא מעטה שאתה לומד משור המועד, חזקה שאין עם הטענה תווה חזקה. למה יש משנה שאומרת כל חזקה שאין עם הטענה אינה חזקה? אם אתה לומד משור המועד, גם אדם שנמצא בשדה שלוש שנים, אחרי ששואלים אותו מה אתה עושה בתוך שלי, הוא עונה לו, תשמע, אני פה שלוש שנים, לא, אף אחד לא אמר לי כלום. לא, והוא לא אמר, אתה מכרת לי. מה שתיארנו זה החזקה שאין עם התנה. כאילו, אני פה, אף אחד לא אמר לי שום דבר. הוא לא טוען איך הוא הגיע לשם, באיזו כוח, איזו רשות הגיע לשם. למה זה לא מספיק? למה המשנה אומרת שכל חזקה שאין עם התנה אינה חזקה? אם אתה לומד משור המועד, העניין הוא העובדה של שלוש נגיחות, גם אצל חזקה, העובדה שיהיה שם שלוש שנים, זה אמור להיות מספיק. אז אם אנחנו באמת לומדים משור המועד, השאלה היא למה חזקה, השהות שם שלוש שנים, זה עצמו לא מספיק. הגמרא עונה, טעמה מהי? למה אנחנו אומרים ששלוש שנים מועיל להוציא אותו מחזקת המרקם עליו? למה שלוש שנים מועיל? דאמרינן, כי אנחנו אומרים דילמה כדכאמר. השלוש שנים באים לבסס מה שאותו מחזיק טען, בא לחזק מה שהוא אמר. מה הכוונה? מה לחזק? מה שהוא אמר שאני קניתי את זה ממך. אבל מה, השתאי הוא לא טעין. אם יש מצב שאדם יושב שם שלוש שנים ומסביר כי אף אחד לא אמר לו כלום, הוא לא טוען איך הוא הגיע לשם. ענן נטעון לי, מה המצבים שאנחנו נטעון עבורו? אז לכן החזקה שאין לי מה טענה היא לא יכולה להיות חזקה, כי כמו שאמרנו עכשיו, כל מטרת החזקה של שלוש שנים זה רק בא לחזק מה שהבן אדם טוען איך הוא הגיע שם בהתחלה. אנחנו נסתכל ברש"י שורה שנייה בקצרות, ומשני, תמה, מה אמרים על שלוש שנים, מפגילי מחזקת מרקם? למה אומרים ששלוש שנים מועיל להוציא מחזקת הבעלים הראשונים? דאמרינן, דילמה כדאמר איהו. אולי, כמו שהוא אומר, זה אומר לקחתי ממך, המחזיק כך טוען, הוא, אני קניתי ממך, וזה אומר גזרתי ממני, ואין אנו יודעים האמת עימי, עד יחזקי שלוש שנים הוא מוגדה ברשותי, כוונה ברשותי של המחזיק. ואמרינן דילמה קושטהו כדכמר, אולי אמת כמו שהוא אמר, דהיינו לקחתי ממך, נקדיתי ממך. אבל בלא טענה, מאיכן קנאה בשביל אכילת שלוש שנים? בלי טענה, אז על מה מתבסס השלוש שנים? כפי שאמרנו מקודם, שהשלוש שנים בא לחזק משהו, דהיינו הטענה שלו. אבל אם אין טענה, אז השלוש שנים לא באים לא עוזרים לכלום. נחזור לגמרא, מה תקיף לרב אווירה? אלא מעטה מה? אלא מעטה שאנחנו לומדים משור המועד, מחאה שלא בפניו לא תהה מחאה דומיה דשור המועד. אם המערער לא מופיע ממש בפני המחזיק, אלא מוחה מרחוק, אז לפי מה שאנחנו אומרים שלומדים דיני חזקה משור המועד, מחאה כזאת אמורה לא להועיל, לא להיות מחאה. דומיה דשואה מועד, מה הכוונה? מה השואה מועד בפניו בעינן? כמו אצל שואה מועד צריכים להעיד בפני בעל השור שהשור שלך נגח, אף החנמי בפניו בעינן. אז גם פה בעניין חזקה נחייב מחאה להיות בפני המחזיק ממש, כמו העדות בשואה מועד צריך להיות בפני בעל השור. ואם לא, אז אנחנו לא נתחשב במחאה שלו. אנחנו קודם נסתכל ברשי. מחאה שלו בפניו לא תהווה מחאה אם מיכה מהעיר בתוך שלוש שנים לפני עדים שלא בפני המחזיק, ואמר דרו שפלוני מחזיק בקרקע שלי בגזלה, לא תהווה מחאה. אז זה אמור להיות לא נחשב מחאה. ורק שנדע שאנחנו כן מחשיבים אותו כמחאה. אבל אם אתה רוצה להיות צמוד לדיני שור המועד, אז מחאה כזאת לא תהיה מחאה. הגמרא עונה, הטעם בעניין שור המועד ועד בבעליו טיב. יש פסוק שמחייב העדות על הנגיחות להיות ממש בפני הבעלים. אם מעידים על הנגיחות שלו בפני הבעלים, הוא לא יעשה מועד. יש פה רשי שלפני שנתייחס לתשובה של הגמרא, דומיה דשור המועד, רשי כותב שמעידים ששורו נגחן, ובשלוש פעמים שעידו שלו בפניו אינו נעשה מועד, אף התראת עדות של מחאה לא תהווה עדות שלו בפניו. דמחאה דומיה דהדה היא שהיא התראה לשמור שורו, אף המחאה התראה היא להיזהר בריאת זכותו ושטר מחירתו. אז האם אנחנו נגיד שמחאה שלא בפניו אינו נחשב מחאה? הגמרא מסבירה שיש לחלק. התם ועד בבעליו כתיב. יש פסוק, והפסוק הוא הסיבה שצריכים להעיד בפני בעל השור. ורשי מוסיף, מאחר שמדובר פה על עדות שמחייבת הוצאת ממון שהוא צריך לשלם, אז צריך שיהיה העדות בפני הבעלים, שהם ידעו או יהיה להם הזדמנות לטעון ולהכחיש העדים, כדי שהוא לא יצטרך להוציא ממון. אבל מחאה אינו בא לחייב הוצאת ממון. המחאה מטרתה זה להתרות בו במחזיק להיות זהיר בזכויותיו. מאחר שהבעלים הראשיים טוענים שהוא נמצא שם בגזלה, אם אתה חושב אחרת אז תיזהר לשמוע על השטר. ולכן אפילו אם המחאה לא נאמר בפניו ממש, זה מספיק. והגמרא מסבירה איך זה מספיק. נחזור לגמרא, הכה בעניין חזקה לא צריך להיות המחאה בפני המחזיק, חברך חברה יתלי. אם אתה המערער מוחה על הימצאות המחזיק בנכס, אתה אומר את זה לחבר שלך, אותו חבר יש לו חבר, וחברה דחברך חברה איתלי, והחבר של החבר גם כן יש לו חבר, ובסופו של דבר המחאה יתגלגל לאוזני המחזיק, ובכך הוא מוזר לשמור על השטר. אם כפי שהוא טוען שהוא קנה את זה מהבעלים הראשונים. הגמרא שואלת, ולרבי מאיר דאמר, בעניין שור המועד יש מחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה על שלוש נגיחות שמתרחשות ביום אחד. אז מה שיטת רבי מאיר? הוא אמר ריחק נגיחותיו חייב, כי רב נגיחותיו לא כל שכן. אם שלוש נגיחות שהם לא ביום אחד יכולים להביא את השור להיות שור מועד, אז תתארו לעצמכם שלוש נגיחות ביום אחד עוד יותר חמור. זה שיטת רבי מאיר. זה לא, לא כל שכן מה? לא כל שכן שיהיה שור מועד. אז לפי רבי מאיר, מה היה הדין בעניין חזקת קרקעות מאחר שאנחנו לומדים הכללים משור המועד? אז בהמשך רואים שימוש בסימונים חדשים בצד תחת הכותרת נושא על קו אלכסון מבנה. יש פס כפול, זה אחד מסימוני הסדרות שלנו. החלט תלת פרי זה מובלט על ידי הפס הכפול. סדרה של שאלות על איבד הרבי מאיר דסובר בעניין שור המועד, כי רב נגיחותיו כל שכן בחייו. מה יהיה אם יש אכילת פירות, פירות השדה, בפחות זמן משלוש שנים? האם גם בכך ישיג חזקה? השימוש בצורת בית, אם סוקרים את הגמרא תראו מיד המילים תאנה, צלף, אספסטה יופיע פעמיים, הם הבלטת דוגמאות הפירות שמהם שאלה הגמרא שאלות הנ"ל. אז עכשיו נחזור לגמרא. לפי רבי מאיר ששלוש נגיחות שמתרחשות בזמן קצר ביותר, אפילו ביום אחד, הוא הופך להיות, הוא עובר משור הטעם לשור המועד. מה בקשר לחזקות? הדוגמה הראשונה, אוכלה תלתה פרי בחד יומה כגון תאנה, לא עבר חזקה? האם אדם שהוריד מעץ תאנה שלוש, נגיד, קבוצות של פירות, עץ תאנה יש לה תכונה מיוחדת שלא כל התאנות מתבשלות, נהיו בשלות ביחד. יש, כפי שאפשר לראות ברש"י, יש תאנה ש... לא מוכנה בבוקר, אבל בערב כבר מוכנה. אז אם אדם ליקט מעץ תאנתו שלוש קבוצות של פירות, קבוצה אחת שהייתה מוכנה כבר לבוקר, קבוצה שנייה שהייתה שהתבשלה בצהריים, קבוצה שלישית לעת ערב, האם תגידו שביום אחד הבן אדם משיג חזקה על התאנה? הגמרא דוחה דומיה דשור המועד. מה שור המועד בעידנה דעיתה להנגיחה, ליתה להנגיחה, בזמן שהיה נגיחה ראשונה לא היה קיים נגיחה שנייה. בזמן שהשור נגח נגיחה שנייה לא היה בעולם נגיחה שלישית עדיין. אז אחנמי גם כן בקשר לחזקה, בעידנה דעיתה להי פירה ליתה להי פירה, כשאנחנו מדברים על שלוש פירות זה צריך להיות מצב שכשאתה מלקט הפרי הראשון, הפרי השני לא שם. מה שאין כן, אני מדגיש פה, מה שאין כן בתאנה, כשאתה לוקט את הקבוצה הראשונה בבוקר, הקבוצה שעתיד ללקט בערב היא כבר שם בבוקר, רק לא 100% בשאלה. אז לכן זה לא, אם אנחנו כבר לומדים משור המועד, המקרה, הדוגמה של תאנה לא דומה למקרה של שור המועד. אבל יש עוד שאלה, אוכלה תלת הפרי כגון צלף להווה חזקה? רשי אומר צלף פרי שלא ניכר בו היום ונגמר לסוף שלושה ימים. בגרסה לא קוראים בתלת היומי, אבל לפי הסבר של רשי כנראה שזה גרסה ראויה. המציאות של הצלף היא דומה למציאות של התינה, אבל לא לגמרי, והתוספות מתייחס לזה. ונסתכל בתוספות, כגון צלף, תוספות אומר אף אגב דה שני לי מתינה פרח מצלף, למרות שכבר ענינו למה תינה שלוש פירות אינו מעבר חזקה, בכל זאת הגמר מנסה להקשות מצלף. מה ההבדל? תינה גדולה היא בשעה שנוטלין חברתה מן האילן, אלא שלא נתבשלה עדיין, אבל צלף קטן הפרי הרבה כשנוטלין האחת. זאת אומרת, כשאני מלקט את הצלף, הצלף הראשון, הצלף השני אמנם זה קיים, אבל זה עוד קטן מאוד. אז לכן יש מקום לשאול מה עם שלוש לקיטות של צלף. אז נחזור לגמרא. אכלה תלת הפרי כגון צלף להווי חזקה? הגמרא אומרת זה עדיין לא דומה לשור המועד, לנגיחות. הטעם פירה מיה איתי. הפרי השני קיים בעוד שאתה לוקט את הפרי הראשון. ומגמר הוא דקגמר ויאזיל. רק שאותו פרי שני הוא, כפי שראינו בתוספות, הוא עדיין קטן מאוד בשעה שאתה מלקט את הפירות הראשונים של הצלף. בניגוד לנגיחות, שבשעה שהנגיחה הראשונה מתבצעת אין שום נגיחה שנייה בעולם. אבל יש עוד שאלה, מה ידין לפי רבי מאיר בעניין חזקה אכלה תלת הפרי בטלטן יומי כגון אספסטה להווי חזקה? רשי אומר אספסטה מין זרע הוא לעיסב בהמות, ולסוף 30 יום הוא נגמר, ועוקרין אותו וזורעין אחר במקומו. זה דרך אחד, או זה דרך המקסימלי האידיאלי של הספסטה. אבל יש מה שהגמר תתייחס עכשיו, ובתוך 30 יום גוזזין אותו שלוש פעמים. רק לשים לב שהספסטה אחרי 30 יום הוא נגמר, ואז עוקרים אותו. אבל יש מצב שעד שאתה מגיע ליום ה-30 יש אפשרות שאתה גוזז בתוך 30 יום שלוש פעמים. האם בכך אדם בתוך חודש אחד יכול להשיג חזקה בשדה של אספסטה? עכשיו בגמרא, היכי דמי, על מה מדובר פה שאתה אומר שהוא אכל שלוש פירות בתוך 30 יום? שלוש כאילו לקיטות, שלוש קצירות של האספסטה, על מה מדובר? היכי דמי, דקדיח ויאכלה, דקדיח ויאכלה, שהוא פשוט גדל קצת ואז גזז, גדל עוד פעם קצת וגזז. זה לא מראה על בעלות אמיתית, זה לא שימוש שהיה מעורר מחאה, כפי שהדגשנו בלימוד הרבנו גרשום בעמוד א'. אתם משמטו דקם שמית ואחיל, הוא מתחמק. אז רשי אומר בקיצור, ואין זו אכילת כל הפרי. בדרך כלל הביטוי משמט הוא זה אדם שמתחמק, שרוצה שלא ישימו עליו. ו זה בא לידי ביטוי ברבנו גרשום בשורה רביעית ברחבות. הוא כותב ומשני איך ידה מדבר הכה חזקה כגון דבגין דקודמה כשמתגדלת אחלי מיד לסוף עשרה ימים ודאי בעידנה דעית להי לטה בהי. נכון שכשאתה גוזז את את הספסטה אחרי עשרה ימים הפרק השני הוא עוד לא בעולם, אבל מכל מקום דמי כאכילה גנובה, זה מה שהתכוונו במילה של הגמרא משתמת, זה אכילה גנובה שאין ממתין עד שלושים עד שתתגדל כולה אלא משמד שמד וחיל. אכילה אבי חזקה, לכן זה לא חזקה. למה? כי מראה כמה בעלים ראשונים שרואים אדם משתמש בשדה בצורה כזאת, הוא אומר הבן אדם לא רציני, הוא פשוט רוצה לחטוף מה שהוא יכול, הוא לא מראה שימוש של בעלים, ולכן שימוש כזה לא מעורר מחאה, ולכן אין כאן חזקה. נחזור לגמרא. עוד שאלה, אוכלה תלת הפרי בתלת הירחי כגון הספסת לבי חזקה, אם הבן אדם באמת אימתין 30 יום ורק אחר כך עקר את הספסטה וזרה עוד פעם ועבור עוד 30 יום עוד פעם עקר ועוד במשך שלושה חודשים עקר שלושה פעמים, שלוש פעמים אספסטה, האם כעבור שלושה חודשים יהיה לו חזקה? הגמרא אומרת באמת כן. כל הסוגיה שלנו עד עכשיו היה נגיד בכותרת או תחת החסות של הולכי אושה שהם לומדים משור המועד והוספנו מה יהיה הדין של חזקה לפי רבי מאיר בחסות הולכי אושה. אז מה אומרת מן הולכי אושה, מה הזהות של השיטה הזאת של מי זה הולכי אושה? רבי ישמעאל, נגיד זה כינוי לרבי ישמעאל שלמד שלוש שנים משור המועד. לרבי ישמעאל החינמי, באמת אם באספסטה הוא אכל תלת הפרי בתלת היחי כעבור שלושה חודשים הוא הספיק לקצור לעקור שלוש פעמים האספסטה, כן יהיה לו חזקה דתנן. והבסיס הוא משנתנו, רבי ישמעאל אומר באמת ומורים בשדה הלבן, מתי יש צורך לעניין שלוש שנים? אמנם שנים קצת מקוצר 18 חודש, אבל מתי מתעקשים על השלוש שנים, על הפרק זמן ממושך? זה בשדה לבן. אבל בשדה אילן כנסת תבואתו מסק את זיתה וכנסת קיצו, הרי הוא שלוש שנים. העניין הוא של לקיטת שלוש פירות כל אחד בעונה שלו, למרות שזה הרבה פחות משלוש שנים, זה מהווה חזקה. אז גם בעניין הספסטה, הספקת במשך שלושה חודשים לקסור שלוש פעמים אספסטה, בסדר, יהיה מזה חזקה. עד עכשיו עסקנו בשיטת רבי ישמעאל ואמרנו שהוא הולכי אושה, והמקור של שלוש שנים או המושג של שלוש שנים לדעתו נלמד משור המועד. אבל מה עם שיטת הרבנן שבמשנה שלא סוברים כרבי ישמעאל, אין להם את הדעה של רבי ישמעאל אלא צריך שלוש שנים, אנחנו נראה בהמשך הגמרא שלוש שנים מלאים. ולרבנן מהי? לפי הרבנן מניין להם חזקה שלוש שנים? כעת רואים סימון חדש, את המשולש, והוא גם מופיע בשני כיוונים הפוכים. ואם תזכרו את הגמרא, מבט על עד חפתת עמוד א', תראו שהמשולש ממשיך עד כמעט אמצע עמוד חפתת עמוד א'. בצד בשוליים כתבנו נושא קו אלכסון מבנה, המשולש הוא פה מעקב, מקורות לשלוש שנים לפי רבנן, דלת להו רבי ישמעאל. כשהמשולש התהפך הם קושיותיו של אביי על כל תשובה, אז אנחנו גם נסמן עם פס מקווקו שמו של אביי. אז זה יש כאן מסע ומותן, דו שיח, מה המקור, ואז קושיית אביי, ועוד פעם הצעה חדשה וכו'. אז לא רבנן מהי? אמר רב יוסף, הגמרא ממשיכה, ארבע שעות מהסוף, קרא כתיב, שדות בכסף יקנו, וכתוב בספר וחתום. מדובר פה בנביא יומיה, לקראת סוף, סוף מלכי יהודה בבית ראשון, סוף בית ראשון, שהרי נביא עומד בעשר, הוא עומד בשנת שנה עשירית של צדקיהו, הוא מזהיר על 11 ומזהיר שיכינו לעצמם שטרות על כל קרקע, כל נכס שירכשו אז, ושישמרו על השטרות, כי הם לא ישיגו בשנתיים האלו חזקה להוכיח בעלותם. אז אין להם ברירה אלא לשמור על, על השטרות. למה? כי בשנה 11 הם עתידים לגלות לבבל. אז כפי ש רואים ברש"י, לקראת סוף הפירוש כיפקבנו את השורות הנדרשות באופן מיידי. רש"י כותב, ולא יחזיקו במקח שלוש שנים אלא עשירית ואחת עשרה. על מה? אני תרתי שנים לא הביא חזקה, מכאן לחזקה שינה פחותה משלוש שנים. נחזור לגמרא. אמר לי אביי, דילמה הטה מיצה טובה כמה שמלן. יכול להיות שמה שהנביא אומר זה רק בגדר עצה טובה, תהיינו יכול להיות חזקה אפילו בשנה אחת, אז למה הוא אומר שיהיה שטרו בידו מוכן ראיה? זה בתור עצה טובה, כשאם יש לו שטר, אותו רוכש קרקע, אם יש לו שטר, הוא לא יזדקק אחר כך לעדים במקרה שיעוררו על בעלותו. זה עצה טובה. ואיך אפשר להוכיח שפה מדובר ברובד של עצות ולא ברובד הלכתי? הגמרא ממשיכה בדף חפתת עמוד א', די לא תמהכי, אם לא תסכימו שמדובר פה בעצה טובה, מה עם הפסוק הזה? בנו בתים ושבו, ונטעו גנות ואיכלו את פריין. מה כאמר? הפסוק, בוא נציין שהפסוק שולח לאותם שגלו כבר כמה שנים לפני כן, כמעט 10 שנים לפני כן, עם יחוניה. הוא שולח להם שהיו בבבל, אתם ישו פה בגלות עוד כמה שנים טובות, ולכן תבנו בתים ותיתו גנוב ותאכלו את פריין. מה הוא רוצה? אלא עצה טובה כמה שמלן. הוא ממליץ להם איך להמשיך את החיים שלהם. החלמי גם כן בעניין כתיבת השטרות על ידי תושבי ארץ ישראל, החלמי עצה טובה כמה שמלן, שכדאי שיהיה להם שטרות, כשיבוא הזמן שיצטרכו להוכיח בעלותן, לא יזדקקו לעדים, יהיה להם שטרות. תדע שמה, שכל דבריו היו בגדר עצה טובה, דכתיב, גם שם בספר ירמיהו פרק למד ב' פסוק י' ד' כתוב ונתתם בכלי חרס למען יעמדו ימים רבים. הוא מדבר אפילו על מקום גניזת השטרות. זה כבר לא בגדר הלכה, זה עצה טובה. אז רואים שכל הדחף של הנביא היה לייעץ להם ולא מסר להם שיעורי זמן הלכתיים בקשר לחזקה. אז שוב חוזרת השאלה, מעיניין לרבנן במשנה שחזקה היא בשלוש שנים ולא פחות, אלא אמר רבא שאתה כמיתה מרחיל איניש. הסיבה שרק אחר שלוש שנים יש חזקה למחזיק, כי שנה ראשונה יכול להיות בן אדם מחזיק בקרקע שאינו שלו והבעלים שותקים, הם מוכלים תרתים, אך גם כעבור שנתיים בעלים אמיתיים מסוגלים למחול, תלת לא מחיל. אבל שאדם זר יושב על שדה שאינו שלו במשך שלוש שנים ויוכל את היבול והבעלים ישתקו, זה לא יכול להיות. ואם כן שתקו, סימן שהמחזיק הוא הבעלים האמיתיים. אז הבסיס של חזקה שלוש שנים זה שאדם לא מסוגל למחול על אכילה של אחיר במשך שלוש שנים. אמר לי אבי אלא מעתה, אם על שנתיים אתה אומר שאדם מוחה, מה יהיה לפי מה שאתה אומר, שואל אבי, אם הבעלים הראשונים מעורים כעבור שנתיים ולמחזיק אין שטר, אז הוא בוודאי חייב להחזיר את הקרקע כי רק עברו שנתיים. אלא מייתי כי הדרה ערה, כשהוא המחזיק יצטרך במקרה של ערעור מוצלח יצטרך להחזיר את הקרקע, תהדר לבר מפירי, שיחזיר את הקרקע אבל לא צריך לפצות על הפירות של שנתיים. למה? כי אמרת שהבעלים מוכלים על שנתיים. למה אמר רב נחמן הדרער והדרי פירי? אז למה רב נחמן בוסק שלא רק שהקרקע חוזרת אלא גם הפירות שהוא אכל צריך להחזיר שוויים לבעלים הראשונים? מה קרה עם ההסבר שלך שאדם מוכיל? למה רבה? שאתה כמה הייתה לא קפיד איניש, תרתי לא קפיד, תלת קפיד. הוא לא אף פעם לא מוכיל על הפירות, אבל מה? בעלים מסוגלים לשתוק שנה ראשונה, הם לא מקפידים. זה לא שאומר שהם מוכלים, הם לא מקפידים. גם כעבור שנתיים, גם רואים בן אדם זר יושב על כך שהם שותקים. תלת קפיד, אבל שלוש שנים זה כבר יותר מדי. אז מצפים מבעלים להביע מחאה לפני סיום שלוש שנים. ואם בכל זאת הוא שותק, סימן שהמחזיק הוא הבעלים. אמר לה הבעיה אלא מעטה, אם החזקה תלויה בקפידה, כגון הני דבי בר ישיב, שם משפחה דקפתי, אפילו אמן דחלף המצרדידו, הם אנשים מאוד מאוד מקפידים, והם צועקים אפילו על אדם שרק עובר רגלי על המיצה, על גבול שדותיהם. אחי נמי דלארת אבי חזקה, אז האם תסכים שאם מדובר במשפחה הזאת, אם אדם מחזיק בשדה שלהם אפילו כמה דקות והם שותקים, יהיה לא למחזיק חזקה בגלל שאמרת שהחזקה מבוססת על קפידה, מתי אדם מקפיד מתי לא מקפיד? אז אצלם קפידה זה עניין של דקות, אז תגיד שאם אני מחזיק בקרקע שפעם היה של ברבר ישיב, אני משיג חזקה ואין צורך כבר, אין צורך לשטר כבר כמה דקות? וחיתי מהחינמי, ואם תגיד נכון, כשמדובר במשפחת בישיב, אדם משיג חזקה מיד. אם כן, נתת דבריך לשיעורין. זה ביטוי, נתת דבריך לשיעורין. המשמעות הוא שעשית הלכה שהיא סובייקטיבי, תלוי למי מדובר. ולא יוצרים הלכות שהן סובייקטיביים. לזה כך ולזה כך, אלא קובעים באופן גורף לכולם שיעור זמן לחזקה. אז אם אתה מבסס חזקה על שיעור זמן של כפידה, אז אין לך משהו אחיד, והלכה צריכה להיות אחידה. אלא אמר רבה, שעת הקמיתה מזדהר איניש בשטרי, תרתי ותלת מזדהר. בן אדם שרכש שדה ויש לו שטר על כך, הוא מסוגל לשמור על השטר עד 3 שנים. תפי לא מזדהר, אבל מעבר לזה אי אפשר לצפות מבן אדם לשמור על השטר. ולכן אדם שהוא נמצא שדה ועברו 3 שנים והבעלים לא עוררו, אז ואם אחר כך כן מעוררים, אי אפשר לצפות מהמחזיק שיציג בפניהם שטר, אלא הוא יגיד, הוא יביא עדות שהוא היה שם 3 שנים ולכן אין לו שטר. אמר לי אביי אלא מעטה, מחאה שלא בפניו לא תהווה מחאה. אם זה עניין של זהירות בשטר, אז המחאה שלא נאמר בפני אותו מחזיק לא יחשב מחאה, די אמר לי, המחזיק יכול לטעון שאם מחיד בבית, אם היית מוחה בפניי, הווה מזדהרנה בשטרי, הייתי שומר על השטר. אז שוב פעם, אם החזקה מבוססת על שמירת שטרות, אז יצא כך שאם המחאה נאמרה אבל לא בפני הבעלים, לא בפני המחזיק עצמו, אז המחזיק יכול לטעון בעלות אפילו אם היה מחאה מצד הבעלים, אבל מאחר שזה לא היה בפני המחזיק, המחזיק משיג בכך חזקה. הגמרא עונה, זה לא נגיד תשובה מצד המחזיק להצדיק נוכחותו על השדה רק בגלל שהמחאה לא נאמרה בפניו. גם עלי המעורר יכול להגיד אנחנו אומרים שהמחאה בכל זאת מגיע למחזיק, והוא לא יכול להתגונן רק בגלל שלא נאמר מחאה בפניו, כי אומרים זה ששמע את המחאה מפי הבעלים, יש לו חבר, וחברה דחברה חברה איתלי, וחבר שוב יש לו חבר, והמחאה בכל מקרה יגיע לאוזניו של המחזיק, ולכן המחזיק לא יכול להתחבר מאחורי הטענה שלא באת בפניי. עד כאן שיעורנו להיום.